האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 127, ובו נמהר, נאחר, נתרחב, נתכווץ, וראשים יתעופפו.
אליס התחילה להשתעמם מאוד מן הישיבה ליד אחותה, על שפת הנחל, כשאין לה מה לעשות. פעם פעמיים הציצה לתוך הספר שאחותה קראה, אבל לא היו בו לא תמונות ולא שיחות. ואיזה טעם יש בספר, חשבה אליס, בלי תמונות ובלי שיחות. וכך היא ישבה, שוקלת בדעתה, עד כמה שיכלה, כי החום עשה אותה מנומנמת מאוד וקשת תפיסה, עם ההנאה שבקליאת מחרוזת מרגניות מצדיקה את הטרחה לקום ולקטוף אותן. כשלפתע, ארנבון לבן, עם עיניים ורודות, חלף עבר לידה. לא היה בזה שום דבר יוצא דופן במיוחד, ואליס לא חשבה את זה לחריג במיוחד, כששמעה את הארנבון אומר לעצמו, אוי לי, אוי לי, אני נורא מאחר. כשחזרה להרהר בזה כעבור זמן, נראה לה שהייתה צריכה להתפלא על כך, אבל באותה שעה כל זה נראה לה טבעי לגמרי. רק כשהארנבון ממש הוציא שעון מכיס האפודית שלו והסתכל בו, ואז נחפז הלאה, אליס זינקה על רגליה, כי הבזיקה במוחה המחשבה שמימיה עוד לא ראתה ארנבון עם כיס של אפודית, או עם שעון שאפשר לשלוף משם. הוא בוערת מסקרנות, רצה על פני השדה בעקבותיו, ועוד הספיקה לראות אותו חומק לתוך מחילה ענקית שמתחת למשוכה.
איזה ספר.
איזה ספר.
אנחנו ממש ממליצות לכם
לקרוא. וואו. כן,
שלום, אנחנו אחיות גרים.
אני נועה מנהיים.
אני איילת טריאסט, ואנחנו עוסקות בעונה הזו, בתת העונה הזו, לא סתם בספרים, אלא ספציפית עכשיו בספרי ילדים.
של תור הזהב של ספרות הילדים הבריטית, והספר הראשון שאנחנו מדברות עליו הוא כמובן אליס בארץ הפלאות.
ואחריו במאורת הארנב הגיעו עוד כמה ספרים מכוננים. אז דיברנו בפרק הקודם על האיש שכתב את אליס בארץ הפלאות, הלו הוא צ'ארלס לודוויג' דודג'סון, לואיס קארול. אבל הפעם נדבר על הספר עצמו. אמרנו כמה מסובך לתרגם אותו, עד גובל עכשיו, בבלתי אפשרי.
כן, עכשיו נדבר להדגים. כמה מסובך גם לתקצר אותו. כי זה בעצם מין אודיסאה, כן? זאת אומרת, במובן המקורי שלה. כאילו יש לנו כאן סדרה של מפגשים עם יצורים מיצורים שונים. אין כאן באמת עלילה שאנחנו יכולות לטוות מתוך הסיפור הזה. אליס ממהרת במורד מחילת הארנב בעקבותיו של הארנב נושא השעון הזה, ומוצאת את עצמה באמת בארץ הפלאות, ששם יש סדרה של פגישות סוריאליסטיות מאוד, ובאמת הספר הזה היה אהוב על הסוריאליסטים. להחריד שסדרה ציורים מאוד מפורסמת של דלי בעקבות הספר.
איך לומר, מוטיב השעון.
מוטיב השעון.
נשחק כן, תפקיד.
אכן, כן. בכלל בספר. כלומר, השאלה של הזמן. ומה
זמן
קורה לזמן.
זמן וזהות.
וזהות הם שני דברים מאוד נזילים ומאוד גמישים כאן. כן. המציאות עצמה בעצם פועלת לפי חוקים של ז'אנר שלם שנקרא נונסנס. לואיס קארול פועל, הוא כותב בתקופתו של אולי אמן הנונסנס הבריטי השני הגדול ביותר, שהוא אדוארד ליר. הז'אנר הזה של ההיגיון, של ההפך מהיגיון, שזה עוד יותר אפילו מודגש במבעד למראה, כי שם כל העולם הוא הפוך. אז יש לנו ספר אחד שבו יש לנו איזה ירידה למטה, כן? אנחנו יורדים פה לאיזשהו עומק של דבר, וכל הדמויות, או לפחות חלק מהדמויות הן דו-ממדיות, כמו הדמויות של הקלפים. אז יש כאן גם פיזיקה, לא רק כמתמטיקה ולא רק לוגיקה, יש כאן פיזיקה בסיפור הזה.
גם חתול, הנעלם, לא קיים, זאת אומרת איזה אלמנט מתוכו.
חתול נמצא במצב קוונטי, החתול של, אח של החתול של שרדינגר, שהוא חי ומת בו זמנית, אז זה חיוך בלי חתול וחתול בלי חיוך. ובספר הבא, כאמור, אליס מבעד למראה, אנחנו בעולם דו-ממדי, אנחנו בעולם שטוח. שהוא לוח שח. אז יש כאן גם באמת את העניין הגיאומטרי-פיזיקלי הזה שמשתנה.
אבל אני כן רוצה שנייה להגיד משהו על זמן וזהות, שאני חושבת, אפרופו, שוב, הערה שדיברנו עליה בפעמים הקודמות, על ההיכרות הקרובה של הסופרים האלה עם ילדים אמיתיים.
כן.
והמפגש הבלתי אמצעי שלהם עם העולם שלהם, ואני חושבת שזהות וזמן, זה באמת שני אלמנטים, שבשביל ילדים הם מאוד לא קבועים, הם מאוד לא ברורים, הם שייכים לעולם המבוגרים באופן די גורף.
וכשהוא כותב
נזילים לחלוטין.
נכון, וכשהוא כותב לאליס לידל את הסיפור הזה, מבחינת הגיל שלה, היא בעצם בתחילת ההתבגרות המינית שלה, נגיד, נקרא לזה ככה, ההתבגרות ההורמונלית שלה. והתחושה הזאת היא של הזרות לגוף.
אפילו קצת קודם, זאת אומרת, כן.
של התחושה שהגוף עובר כל מיני שינויים, ואתה מרגיש מגושם מאוד, וגדול מאוד, ולרגעים אתה חווה את עצמך כקטן מאוד. הדבר הזה נורא נוכח כאן, כן? היא אוכלת ושותה כל מיני דברים שגורמים לגוף שלה להשתנות. היא צומחת לגובה אדיר. היא בוכה דמעות כל כך גדולות שהן הופכות להיות אגם ממש, אבל היא גם הופכת להיות זהירה דיה בכדי לעבור באיזושהי דלת שרק מישהי בגודל שלה עכשיו יכולה לעבור מבעדה.
כן, המשחקים כמובן של הגודל הם אחד הדברים הבולטים, ואני חושבת שלא היה, אין יצירה ספרותית אחרת.
חגיגה פשוט של הדבר הזה.
מתייחסת לדבר הזה. היא משנה צורה ממש, הציפור חושבת שהיא נחש.
כן, הדמויות חושבות בכלל שהיא כל מיני דברים, שהיא משרתת, שהיא נחש, שהיא מפלצת, שיש כאן הרבה מאוד גלגולים שונים של הדמות שלה, גם בעיני הדמויות האחרות.
אבל אולי הדבר הכי חזק זה החוויה של אליס עצמה. זאת אומרת, אני חושבת שבמובנים מסוימים אנחנו מדברים על ארץ הפלאות, וזה גם קיים אולי פיטר פן שדבר עליו אחר כך, של מה זה, זה מקום חיובי? או מקום נורא. כאילו, ואני חושבת שבאיזשהו מקום, כשקוראים את אליס ככה בקריאה מאוד לא, שלא נכנסת לפסיכולוגיה של הדמות, אז אין כאילו פסיכולוגיה של דמות. זאת אומרת, יש משהו נורא שטוח, נורא שמופעל כולו על ידי העקרונות של ההיגיון באמת. הכל מאוד מבלבל, מאוד זה, אבל נשאר כאילו זה, אבל בעצם אם קוראים את זה כאילו,
ומנסים להיכנס לתוך הראש שלה,
אוקיי,
זה נורא.
זה נורא. זאת
זה
חוויה
סיוט.
מזעזעת
כן.
של הליכה לאיבוד באופן כאילו הדרמטי ביותר, לא רק שהיא לא יודעת איך לחזור הביתה, היא לא יודעת מי היא לא זוכרת, יש המון עניינים עם זיכרון,
עם
היא
שמות.
לא יודעת, היא לא זוכרת, היא אומרת נכון. דברים והם יוצאים אחרת מהפה שלה ממה שהיא מתכוונת. אני חושבת שזה שייך לזה שזה יום קיץ, והמוח שלה לא מתפקד כראוי. אני גם מרגישה, אני, ההזדהות שלי עם אליס ברגע הזה היא עמוקה מאוד.
אני חושבת שזה גם בגלל שהיא ישנה. כמו שאנחנו מגלים בסוף, בעצם הסיפור הזה מתרחש כשהיא ישנה. זה חלום. הכניסה אליו מאוד מאוד מעורפלת, אבל ביציאה ממנו אנחנו מובהר לנו שכל זה לא היה ולא נברא, אלא רק חלום היה, כן, כמו איוב. אבל כשהיא בתוך החלום הזה, ובאמת יש שם את הלוגיקה הזו של חלומות שאתה לא מצליח לתקשר כמו שצריך. אתה לא מצליח לזוז לפעמים. אתה מרגיש שאתה מחוץ לגוף שלך, כלומר יש כאן באמת איזשהו דיוק בתיאור של החוויה הזאת, אבל באמת חוויה מסויטת ומאוד אלימה.
כן.
יש המון אלימות בספר.
דמויות נוראיות.
נכון, שמופנית כלפי מיקי פודים שמשתמשים בהם ככדורים, כן. ועד המלכה שמצווה לערוף את ראשם של, כמו שאומרים באנגלית, all in sundry, כן? של כולם פחות או יותר. היא נתקלת בבעיה מאוד גדולה אצל החתול, כמו שמבהיר לה חייל שאומר לה, אני צריך גוף כדי שאני אוכל להפריד את ראשו מעליו. אי אפשר כי אי אפשר להוריד רק ראש. אבל יש באמת משהו מאוד אלים ואלימות רנדומלית, אקראית, מאוד מבעיתה, בוודאי כשקוראים את זה מנקודת מבט בוגרת. אני לא חושבת שזה משהו שחוויתי אותו כילדה.
אני גם לא.
שוב הקריאה חוזרת, חושפת בפנינו דברים מאוד שונים.
שזה מדהים, אני חושבת שבאמת יש משהו בעולם של ילדים, שאני רואה אותו עכשיו גם אצל הילדים שלי, שיש משהו באלימות מסוג מסוים שהוא נורא רגעי, הוא נורא, כאילו, באמת יוצא מהקרביים, הוא פרץ כזה.
ושנייה אחר כך הם שוכחים וזה עובר.
בדיוק, הוא עובר. כמו שהוא היה, ככה הוא עובר. אני חושבת שאנחנו כמבוגרים הרבה יותר מתקשים לשחרר. מצד אחד אנחנו שולטים בעצמנו הרבה יותר, ונמנעים מלכתחילה מלהגיע לסיטואציות האלה. אבל מצד שני אנחנו כל כך סוחבים אותם איתנו. ופה יש משהו שבאמת... כן, אז תערוף את הראש לו, אז תערוג את הפיראט, אז זה בכלל אין לזה משמעות, כי גם למוות אין בדיוק משמעות. והכל הוא מאוד על פני השטח, הוא מילולי.
מאוד
הרבה
מילולי,
פעמים.
כן.
זאת אומרת, המילוליות היא חלק ממה שקרול עושה פה, כאילו עם הפירוק הזה של המציאות. זאת מציאות מפורקת לחלוטין. כן. בגלל זה היא חומר כל כך עשיר. כאילו כל פסקה בספר הזה יכולה לפרנס כל כך הרבה
של פסיכולוגים,
חוקרים, מתמטיקאים, לוגיקנים, כן. היסטוריונים ופסיכולוגים. זאת אומרת, באמת יש פה אין סוף שכבות, כאילו, דווקא בגלל העיסוק הכל כך בסיסי בשפה ובפיזיקה של המרחב, של הזמן, נכון. של ובלוגיקה או אי-לוגיקה במקרה שלנו פה.
בחידות.
ויש גם המון הומור. זאת אומרת, זה גם חלק מהעניין.
זה ספר קוריאה.
נכון. וזה כאילו הולך לאיבוד באיזשהו מקום, גם בסיפור הכבד כאילו של, כן. של קרול עצמו.
נכון.
אבל הבן אדם הצליח להנפיק מעצמו כל כך הרבה הומור.
יש פה מלא בדיחות. באמת, מאחר ואני... מהזן הזה של אנשים שמאוד אוהב משחקי מילים, שנחשבות בדרך כלל לסוגה נחותה של הומור, אז היה נורא מעניין עבורי תמיד לראות מה הפתרונות שהמתרגמים מצאו, לבדיחות המאוד מילוליות של קרול, אבל גם לקרוא אותן במקור, והגמישות הזו, זאת אומרת, זה פשוט לא... הצליל של המילה לפעמים הוא הדבר שמוביל אותו, ולפעמים זה המשמעות של המילה, ולפעמים הוא נח שם על מוסכמות תרבותיות קדומות יותר, ומשחק איתן, וזה אין סופי באמת האושר הלשוני של הטקסט הזה. ואולי אחת הדוגמאות הכי בולטות היא דווקא הטקסט שמופיע בספר השני, במבעד למראה, שזה השיר של הג'אברווקי או הגבריקה, כמו שתרגמה אותו רינה ליטווין. וממנו הגיעה הכותרת של אחד הסיפורים הקצרים האהובים עליי, והמאוד מטרידים, אבל שגם נוגעים קצת לעניין הזה של העולם הזה של הילדות שאי אפשר להיכנס אליו, שזה סיפור שנקרא חילכן היה נמזר. זה תרגום של אחת השורות מהשיר של ג'אברווקי, אבל בתרגום של אהרון אמיר. זה סיפור של לואיס פאג'ט, שזה שם עת של הנרי קוטנר ורעייתו, קת'רין אל מור. וזה סיפור שבו ילדים... צעירים, בעצם בגיל של הילדים שאנחנו מדברים עליהם, נתקלים בצעצוע חייזרי. ובאיזושהי דרך שפתוחה רק להם, כי זה משהו שפועל בהיגיון שהוא אי-היגיוני. הם מצליחים להשתמש בו ולעבור למימד אחר. כלומר, משהו באי-היגיון שפתוח רק לילדים ומצחיק אותם,
כן,
נורא.
מאוד.
מדויק כאן באופן מוחלט, אבל לצידו גם האופל, כאילו גם הפחד, גם האלימות, השרירותית. כלומר, זה עולם שרירותי, הכל בו שרירותי, כולל גם זה.
כאוס הוא ללא ספק יכול להיות מאוד מאיים, אבל אני חושבת שבאיזשהו מובן, אני חושבת שכמבוגרים הוא אפילו מאיים עלינו יותר. זאת אומרת שיש משהו באופן שבו ילדים חווים כאוס, שמצד אחד הוא יכול להיות באמת מאוד מפרק ומפחיד, אבל מצד שני הוא גם יכול להיות
מעצים ומשחרר.
משחרר ומשחקי מאוד, ובכלל ההתייחסות לעולם כאל משחק, זאת אומרת, העובדה שהכל כאילו מין ריקוד כזה.
כן, כמו הריקוד של כל הדמויות שם על חוף הים.
נכון, נכון, נכון. אז באמת יש סתם כל מיני דברים שכאילו בתור מבוגרת פתאום את קוראת ואת אומרת שאחת השאלות שמעסיקות את אליס זה האם החליפו אותה בלילה. זאת אומרת, יש בזה אפרופו ענייני הזהות והזרות לעצמך. האם החליפו אותי בלילה? זו שאלה שבאמת רק ילד כאילו יכול לשאול, אבל הזרות הזאת שקורית לנו בכל מיני תקופות היא באמת...
כי
חוויה...
זה מוזר ומוזריים, כן? כן. זה curiouser and curiouser, הדברים הופכים להיות מוזרים יותר ויותר, ואליס מאבדת באמת את הקשר עם עצמה, כן. באיזשהו אופן. כלומר, היא מאוד קשה לה לדעת איפה הזהות שלה נמצאת, ומי היא, והדמויות שהיא פוגשת מערערות את זה כל הזמן, שואלות אותה כל הזמן שאלות על הדבר הזה, ואם הזכרתי לפני כן את זה שיש כאן חלום והיגיון של חלום, יש כאן גם עוד משהו, שאותו מגלם הזחל החביב המאשן הוקה, או נרגילה, יושב על פטריה, שהפך את הסצנה הזו ספציפית, ואת הספר הזה בכלל יקיר התנועה הפסיכדלית, וליצירה הפכה להיות באמת מאוד מכוננת ב-60s, כי לא סתם קראו להם ילדי הפרחים, כלומר היה שם גם כן איזושהי כמיהה לאיזו ילדות עבודה, כעס על עולם המבוגרים שהחריב את העולם שלהם, כן. איזשהו רצון לברוא ארץ פלאות, הם הרגישו שהם חיים בעולם של אלימות שרירותית, כלומר היו הרבה מאוד דברים כן. שחיברו את התנועה הזו לסיפור באותה תקופה, וכמובן מי לא מזמזם עכשיו, את השיר White Rabbit של ג'פרסון איירפליין.
איזה שיר.
אני יודעת שאני עושה את זה.
כן, בואי נשיר.
לא, לא, לא נשיר.
קרול עצמו כתב על שיגעון ועל חלום, וב-1856 הוא כתב ביומן, כשאנחנו חולמים, וכפי שקורה לעתים קרובות, יש לנו מודעות מעורפלת לכך, ואנו מנסים להתעורר, האם איננו אומרים ועושים דברים אשר בחיי ההירות שלנו היו נחשבים למטורפים? האם איננו מגדירים לעתים את אי השפיות כאי יכולת להבחין בין חיי ההירות לחיי השינה? לעתים קרובות אנו חולמים בלא שנחשוד כהוא זה בחוסר ממשות. לשינה עולם משלה. ולעתים קרובות הוא דמוי חיים וממשי כעולם ההירות. כן.
יפה. ואני חושבת שזה גם במיוחד מעניין כשאנחנו שמות לצד זה, כמו ששמנו בפרק הקודם, ניסינו למקם את דודג'סון, את קרול בזמנו שלו, אז גם כאן אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מסוימת, כלומר, כתבו הרבה ודיברו על זה, על העובדה שהרבה מהאיורים של טניאל הם פוליטיים,
כן.
רלף סטדמן אגב, שגם היה אחד המאירים הבולטים של אליס, ואפרופו האיכויות הסיוטיות, וואו, איורים ממש מבעיתים, האיורים של סטדמן, אבל גם הוא מאייר פוליטי, אז גם אצל טניאל המאייר הראשון, וגם אצל המאיירים המאוחרים יותר, יש בדיחות פוליטיות, יש ביקורת פוליטית, יש הרמזים ואזכורים למקומות פיזיים באוקספורד עצמה.
כן, זה חלק מהדמויות גם.
נכון, חלק מהדמויות שמבוססות על, למשל, איתור של אחד מספסלי התפילה בכנסייה שדודסון היה הולך אליה, שזה מין נערה כזאת עם צוואר נורא נורא ארוך, שטניה לקח את זה וממש הפך את זה להיות הדימוי הזה של אליס שהצוואר שלה מתמתח. אז המציאות חודרת גם ככה, כלומר, יש ביקורת פוליטית בתוך הספר.
זה גם דומה לחלום. באמת זה כאילו האופן שבו אלמנטים
נכנסים...
שאריות היום, כמו שקראו לזה.
כמו שפרויד התייחס לזה. אז באמת יש את ההדים האלה בתוך הספר. בשני הספרים, אגב, במידה מסוימת מבעד למראה הוא אפילו עוד יותר פוליטי. הקרבות שם בין המלכים והמלכות, כלי השחמט הללו שהן...
בין אחד קרן לאריה.
נכון, ההיסטוריה הבריטית, כמו שהיא מגולמת במאבקים המלכותיים האלה.
אבל אני חושבת שזה גם חלק מה, מהאזכורים האלה, בטח לדמויות שהיו בקולג', הם גם סוג של האופן שבו מספרים סיפור לילדים, מכניסים אליו דמויות, קצת בשביל ההומור, בשביל פתאום לצייר דמות שהם מוכרת באופן אחר, הופכים אותה לחיה, הופכים אותה לזה, זאת אומרת, כאילו אני חושבת שגם הילדים שלי נורא אוהבים את סוג המשחקיות הזאת, זאת אומרת, זה כאילו מין באמת לקחת את הדברים שהם מכירים, את הדברים שסובבים אותם. ובגלל זה זה נורא תלוי הקשר, זאת אומרת,
את אליס עצמה, כלומר, הוא מספר לילדה אליס לידל סיפור
עליה.
עוסק בה, שהיא הגיבורה שלו. שמצד אחד זה נורא נורא מפחיד שיכולים לקרות לדברים כאלה, אבל מצד שני יש בזה גם משהו נורא מתגמל.
נרקיסיזם ילדי במיטבו.
סתם, כערת אגב, אבא שלי מאוד מאוד אוהב לקרוא סיפורים לנכדיו. אחד הסיפורים שהוא הכי אוהב להקריא להם, ספר של נורית זרחי המופלאה, שנקרא פינגווינה, שיש בו שלושה פינגווינים שפותחים מסעדה בקוטב, הוא מחליף תמיד את שמותיהם של פינגווינים ושמותיהם של הנכדים שלהם, הוא קורא באותו רגע את הסיפור ומכניס אותם לתוך הסיפור, והם נורא אוהבים את זה. אפרופו הסיפור שלנו נגמר והיכולת שלנו להיכנס לתוך ספרים.
כן, כל זה בשליטה, במיטה, ועל השפה.
בדיוק, זאת אומרת, כי יש שם באמת את האופל, את האימה הזאת, והיא יכולה להיפטר. בואי נגיד רגע משהו על הדבר הזה, ועל באמת הרובד, גם הפילוסופי המאוד מאוד עמוק שניתן למצוא בספר הזה. הקונפליקט הזה בין המציאות והחלום, בין השיגעון והשפיות, בין העולם שמתחת לעולם שמעל, יכול להיפטר רק שאתה נוקב בשמותיהם של דברים בעצם. רק שהיא, אליס, יכולה להתבונן ביצורים המאיימים האלה שסביבה ולהגיד, אתם כולכם רק קלפי משחק.
נכון.
ואז הם הופכים להיות הדבר שבשמו היא נוקבת, והיא יכולה להקיץ מהחלום הזה.
נכון.
בעצם היא ראה את עצמה מתוך הספק סיוט הזה שבו היא הייתה נתונה.
והיא כן גם, אני חושבת, אם כבר מסתכלים על המסע שלה, עד כמה שהוא קיים בתוך הכאוס, היא כן מצליחה למצוא איזה שהם עוגנים, למשל בדמות הפתרון שהזחל נותן לה, עם החלק של הפטריה שמגדיל והחלק שמקטין. ואז היא מתחילה לשחק עם זה. זאת אומרת, אם קודם זה קרה לה בשרירותיות ובלי יכולת בכלל להבין מתי היא גדלה, מתי היא קטנה ולמה זה קורה, עכשיו לפחות יש לה איזה סוג של פתרון או מכשיר שבעזרתו יכולה לשלוט על עצמה. ואז ככל שהיא מפתחת שליטה עצמית, היא כאילו מצליחה גם להתקדם כאילו אל הפתרון של החלום או היציאה ממנו.
כי אליס היא לא ילדת חלום. כלומר, אליס היא יצור מאוד מאוד הגיוני, שמושלח לתוך עולם שהופשט מההיגיון שלו, שההיגיון שלו הפוך, שההיגיון שלו הוא אחר. שהוא בעצם ההיגיון מבחינת הילד של עולם המבוגרים. עולם שיש בו המון המון חוקים, בטח ובטח בתקופה הוויקטוריאנית.
כן.
ילדים צריכים להישמע ולא להיראות. ההפך, ילדים צריכים להיראות ולא להישמע.
ראיתי איזה חלק שהיא מחזיקה לעצמה את הידיים, כי ככה לימדו אותה.
נכון, עם ידיים מאחורי הגב, עם ידיים משולבות.
לשלוט על התנועות שלהם, זאת אומרת, בשביל לא לקפוץ, בשביל לא...
בהצלחה עם זה היום. אז היא באה מעולם מבוגרים שיש בו המון המון חוקים וכללים שנראים לילד מאוד שרירותיים, עולם שנשלט על ידי שעונים. עכשיו, מה שמוזר לזה, לא שארנב מדבר, כן, זה לארנב שעון. אז הארנב הוא מבוגר בעצם, והרבה מהדמויות שהיא פוגשת שם הן דמויות של מבוגרים, שההיגיון שלהם פשוט זר לחלוטין להיגיון שלה, שהיא יצור מאוד הגיוני לתפיסתה בתוך העולם הזה. עכשיו, היא מנסה לפענח אותו באמצעות הכלים שהיא הביאה איתה מלמעלה.
נכון.
ואז, כשזה כושל, היא לומדת את החוקים של העולם החדש הזה שהיא נכנסת אליהם.
כמו
ושולטת,
במשחק.
בדיוק, ושולטת גם בהם.
נכון, כי ילדים אולי אחד הדברים שהמוח שלהם הכי גמיש אליו, זה חוקי משחק. הם נורא טובים. בללמוד חוקים חדשים, ולהסתגל למציאויות מתחלפות, כי זה הקישור הכי בסיסי של הקיום שלהם. ככה הם יכולים לגדול. ככה הם יכולים לשרוד.
את קראת בפרק הקודם קטע ממכתב שדודסון שולח לאימא של אחת מידידותיו הקטנות, שבו מבקש לפגוש את הבנות שלה ביחידות, ומציין שאם זה לא מתאפשר, מאוד קשה להתוודע על האופי האמיתי של הילד. זאת אומרת, יש כאן אלמנט של פרפורמנס.
כן.
הילדים מציגים, במיוחד בתקופה שבה אנחנו מדברות עליה, איזושהי פסדה. והוא ביקש לחדור מאחורי הפסד הזו ולהבין משהו בטבע היולי והבסיסי של הילד, והוא הצליח. כלומר, משהו באותנטיות של החוויה של אליס ובאופן שבו היא חווה את ארץ הפלאות, מסתגלת אליה, מצליחה לעבור באמת דרך השדות קטל האלה בפועל ממש, שדרכם היא עוברת והיא מדוקסית, והתינוק החזרזירי, ואנחנו, יש כאן כל כך הרבה דמויות שלא הספקנו להתייחס אליהן, יש משהו מאוד נאמן באופן שבו הוא מתעד את החוויה הזו, הילדית.
כן. טוב, אנחנו אולי נסיים בזה שאתם צריכים לקרוא את אליס אין וונדרלנד, ואפילו רצוי את הגרסאות.
אתם יכולים לקרוא את אליס בארץ הפלאות, נכון. אם אתם רוצים.
כן, בכלל זה יפה. ומבעד למראה, ואת ההערות שבשוליים, ואת ה... זה ממש מחקר, זה באמת כל כך מעשיר ו... ו... וגם מדהים באיזשהו אופן שלא כל כך הרבה זמן אחורה, יש באמת איזו מציאות מקבילה שאפשר להיכנס אליה גם דרך הספר הזה והביוגרפיה שכרוכה.
יש לי דקה לקרוא את הסוף של אליס מבעד למראה. אוקיי, כי אפרופו מה שבדיוק אמרנו, זה הרגע שבו אליס בוחרת והיא מתבגרת. ועכשיו זה לא חלום שהיא מקיצה ממנו, יש כאן את הבחירה שלה. אני יכולה לנשוך מה שאני רוצה. עם פה קטן כזה התעקש הדבור, נגיד שהיית צריכה להתגונן, היית יכולה לנעוץ שיניים בעורף של היריב? אני חוששת שלא, אמרה אליס. זהו, זה למה שהלסתות שלך קצרות מדי, המשיך הדבור, אבל הראש שלך עגול ויפה. הוא הסיר את הפאה כשדיבר והושיט אחת מכפותיו לאליס, כמבקש להסיר גם את שלה, אבל היא התרחקה ולא הגיבה על הרמז, והוא המשיך בביקורת שלו. העיניים שלך הם יותר מדי מלפנים, זה בטוח. היית יכולה בהחלט להסתפק באחת. אם כבר את מוכרחה שיהיו קרובות כל כך, אליס לא אהבה כשהיו מהירים לה כל כך הרבה הערות אישיות, ומאחר שרוחו הטובה של הדבור חזרה אליו, והוא נעשה פטפטן מאוד, חשבה שכעת תוכל לעזוב אותו בביטחה. אני חושבת שאני צריכה ללכת עכשיו, אמרה. שלום. שלום ותודה, אמר הדבור, ואליס רצה שוב במועד הגבעה. מרוצה מכך שחזרה והתעכבה לכמה דקות כדי להרגיע את היצור הקטן והמסכן. אז הנה עיקרון המציאות גובר על עיקרון העונג. ואליס חוזרת מהפנטזיה אל העולם האמיתי.
ואולי המסקנה היא שפנטזיות הן לא מענגות כמו שמנסים למכור לנו.
והמציאות לא איומה כל כך.
אולי גם. תלוי. אני חושבת שמציאויות של ילדים, טוב גם כמובן של כולם, אבל יש משהו לפעמים בחוסר השליטה בעולמך כילד, שזה לא חלום, זאת המציאות.
כן.
ומזה כדאי להתבגר. נדבר על זה עוד לא מעט בפרק הבא. שבוא נעסוק בפיטר פן. אל תתבגרו יותר מדי בינתיים. אז תודה לך, נועם ענאים.
תודה לך, איילת ריאס. אתם מוזמנים לשמוע אותנו בימי רביעי, ב8:30.
או בשלל לסומני הסקטים. ותודה לתומר רוזנצוויג. ביי ביי.